שלנו היום בספר הכוזרי, אנחנו במאמר הראשון בדברי הפילוסוף, השיעור השלישי בעניין של הפילוסוף, במילים הוא לכל איש מאישי העולם. אוקיי, בואו נקרא קודם כל את דברי הפילוסוף, הוא לכל איש מאישי העולם סיבות שבהם ישלם. מה הכוונה? כלומר, יש כל מיני גורמים במציאות של החיים שהאדם הופך להיות שלם. אומרים שלם, הכוונה היא במה? בשכלו. כן? לא במעזב, בשכלו. כלומר, הוא מאיים, חוקר, בודק, שואל, עד שהוא מגיע לידי תובנות שמביאות אותו לתחושת או ידיעת השלמות. לא, לקח הדבר, ניתן דוגמה. אם אני לוקח הדבר ואני חוקר אותו, מדעית, ממה הוא מורכב, מה הוא עשוי, מה התכונות שלו, מה החומרים שמהם הוא מיוסד, בסופו של דבר שאני גומר לחקור אותו, אז יש לי ידיעה שלמה בדבר שאני חקר. אוקיי, אז יש לי ידיעה שלמה, היא מושלמת. כן, עד איפה? עד איפה שהמקסימום שכל שבן אדם יכול להגיע. עם כל הידע הגדול שלנו, אנחנו בסופו של דבר מוגבלים. אבל המוגבלות הזו היא לא זאת שמונעת את המילה שלמות באופן היחסי לבן אדם. כי כל מה שאנחנו מדברים, אומר הפילוסוף, זה יחסית לבן אדם, לא לאלוהות. אלוהות זה דבר בלתי מוגבל. אנחנו במוגבלות שלנו יכולים להגיע למימוש השיא השכלי שלנו. כן, לא ניכנס עכשיו לאמירות שהיום מוכיחים שהאדם לא משתמש בשכלו ב-100%, אלא רק באחוזים נמוכים וכו' וכו', כן? אבל גם באחוזים הנמוכים, זה מה שמשתמשים, זה מה שיש לאדם יכולת, הוא מימש אותה. אבל אז הוא יודע את הדבר על בוריו, בשלמותו. אז הידיעה הזו בשכל היא שלמה. אומר הפילוסוף, לפיכך, איש אשר נשלמו סיבותיו בשלם, כלומר אדם שהוא בודק, חוקר ומגיע, אז הוא הגיע לשלב הגבוה ביותר. השלב שבו האדם שואף להגיע זה השלמות, השלמות של השכל, הידיעות, ההבנות, התובנות, וכמובן שזה אמור להשפיע אחר כך, תכף נראה על מה. אומר הפילוסוף, באיש אשר חסרו סיבותיו, בא חסר. אמר, פה אומר הפילוסוף דבר קשה מאוד. אומר החבר'ה, אין מה לעשות. יש אנשים שנולדים עם יכולת להשלים. אוקיי? יש אנשים שנולדים, מה? חסרים, אין להם מצב, אין תקועים. לעולם לא יגיעו לשלמות. ולכן הוא מביא את הדוגמה הבאה, תסתכלו, הקקושי, אוקיי? כוונה, אנשי אפריקה, אשר לא הוכל יותר מקיבול צורת האדם והדיבור בתכלית החיסרון. כלומר, למעשה, אומר הכוזרי, סליחה, הפילוסוף, שניקח דוגמה, אדם שהוא פרימיטיבי, כן? הוא נולד פרימיטיבי, הסיכוי שלו להתקדם, להשתנות, לשכלל את שכלו, מה, אפשרי או לא? לפי הפילוסופי אי אפשר, הוא כזה, הוא יישאר כזה. כלומר, הוא נולד חסר ויהיה חסר, הוא לעולם לא יכול לעשות שינוי. מי, כן, האדם הגדול, המיוחד, שיש בידו לעשות שינוי, מי זה? רק האדם שהוא שייך לקבוצת הפילוסופים. כלומר, מי שלא שייך לאותה קבוצה של אנשים, שהם חוקרים, בודקים, מעיינים, אז הוא יישאר חסר כל חייו, ואין לו גם סיכוי לתקן. אין לו גם סיכוי לשנות. אוקיי, מבינים את התפיסה? אנחנו, כן, אנחנו במאה ה-21 אומרים שתפיסה כזו היא מוטעת, כן? קח את הבן אדם הפרימיטיבי הזה, שים אותו במקום שאין בו את האפשרות לשחרר את להיות אהב, הוא ידע. אבל כך אומר הפילוסוף, כמעט אמרתי פסיכולוג. והפילוסוף, אשר הוכנו לו ההכנות, כלומר, זה מתכונת פנימית נפשית, שכלית, שיש לאדם, הנעלה, כן? יצור עליון, שנקרא פילוסוף, הוא בא מוכן, יש לו פוטנציאל, יקבל בהם המעלות המסגיות, המידותיות והמדעיות והמעשיות. כלומר, יש לו את כל הפוטנציאל לגדול, להשתלם, ולהיות אדם שלם, ולא חסר לו דבר מן השלמות. יש לו. נו, מה יעשה בן אדם שנולד במקום שאין כרגע את כל המידעים האלה, היכולות הללו? הוא יישאר חסר כל ימי חייו. אם אנחנו נתבונן על האמירה הזו, יש בה משהו מנהים את זה. ומה הכוונה? תראו, אין אדם בעולם שלא יכול לתקן או להשלים את ידיעותיו. אין דבר כזה. אנחנו רק צריכים... לא, זה אי אפשר. זה למעשה מביא לפני בעיה מוסרית אנושית בתפיסה הזו. ולמה? כי אני טוען שיש אנשים, שאני לא מדבר עכשיו מבחינה פיזית, כי יש לפעמים אנשים שחסרים מבחינה פיזית, מה לעשות? זה נולד עם פגם כזה, השני עם פגם אחר, לא תמיד אפשר להשלים. אבל פה דבר מבחינה שכתית. וטענת הפילוסוף, יש מצב שבו ישנם אנשים שנקרא להם בעלי עליונות אנושית, מעל שאר האנשים, שהם לא מסוגלים להגיע למציאות הזאת, וזו אמירה מאוד בעייתית. כלומר, הפילוסוף מעמיד את עצמו מעל כל בני האדם שאינם פילוסופים. במקרה הזה, כשהוא עומד מול המלך, בשלב הזה של המלך, יכול להיות, אני לא יודע, אני משער, כן, לפי דבריו, הוא אומר למלך בעצמו, אולי גם אתה לא שם. אלא שלמלך אתה חוקר, אתה שואל, אתה בודק, אז יש לך סיכוי. כן? אבל אדם שלא חוקר ולא שואל ולא בודק, הוא יישאר פרימיטיב כמו שהוא היה. ובאמת, באמת, באמת, אנחנו רואים את זה במידה מסוימת גם בחיינו שלנו. יש אנשים שלא מתעניינים בכלום. והם חיים את החיים, הם זורמים איתם, אבל הם לא בודקים שום דבר. הם לא חוקרים מהעומק כלום. ממילא נמצאים בבעיה של שלמות השכל. הם פשוט זורמים עם המציאות. זה לא נכון. אבל כן יש טענה מסוימת, הבנה מסוימת בטענה הזו של הפילוסוף. לכן אומר הפילוסוף, תסתכלו בפנים, אבל אלו השלמויות הן בכוח. כלומר, האדם נולד עם היכולות הללו, אותו האדם שלא חסר, כן? האדם שיש לו את התכונות הללו, צריך להוצאתן אל הפועל ללימוד וחינוך. הוא צריך לתפעל אותם, הוא צריך לעבוד איתם, הוא צריך לממש אותם. וברגע שהוא מממש את היכולות שלו השכליות, אז יראו התכונות כפי שאוכלו לו. אז הוא יגיע משלמות החיסרון ומיצועים לאין סוף. כלומר, הוא יכול להגיע לכל דבר בעולם מבחינת היכולת השכלית שלו והשלם. כלומר, אנחנו מדברים שאדם יכול להוציא את כל הכישרונות שלו מן הכוח אל הפועל, זה תלוי בו אם הוא רוצה. יש אנשים שאין להם את זה, נולדים בלי יכולות. אין להם יכולות, ככה אומר הפילוסוף. הוא נולד חסר. מוזר. והתחבר בו המין האלוהי, אור הנקרא השכל הפועל. פה יש כאילו סתירה. הרי הפילוסוף אמר שהאלוהים הוא כל כך גדול, שאין לו בינינו שום דבר, נכון? אז מה פה הוא מכנה אור אלוהי? מה הכוונה? אתה אומר שהאדם הזה שמשתלם בידיעותיו, אז הוא זוכה לאור האלוהי, אבל אין אור אלוהי. כי אם יש אור אלוהי, זאת אומרת שיש קשר בין הנברא לבורא. ואתה שולל את הרעיון של קשר בין האדם לבורא. אז אם כן, למה אתה מדבר אור אלוהי? שימו לב, הוא מזר. הוא אומר, אין הבדל ביניהם. כלומר, בין האור הזה, היכולת הזו, השכלית, יסתכלו בפנים, יהיה יותר ברור, ויעשו קהילה. כלומר, רצוני לומר, עברי אותו האיש, הגוף שלו, מהידיעות, מהחוכמה שהוא רכש והשלמות, זה משפיע על מעשיו, על גופו, פיזי. משמשים רק למעשים היותר שלמים. כלומר, הוא פועל עם גופו רק בדברים שבאמת הם הנכונים, הקרובים אל השלמות שהוא למד, ובזמנים היותר מתאימים. כל דבר בזמנו, לא סתם. לא עושים שום דבר סתם, כי אם אני עושה דבר סתם, מה זה? אני זורם במציאות, אני לא בודק, אני לא שואל, אני לא חוקר. אם זה כדאי, נכון, או משהו אחר, אני פשוט עושה. אומר הפילוסוף, זה לא אדם שלם. זה מין כזה אחד ש... אומרים, חסר. אין לו יכולת להבחין האם זה נכון עכשיו או לא נכון עכשיו, האם זה טוב או רע. לא, הוא פשוט פועל. ובנסיבות היותר טובות, אני כל דבר הפילוסוף הזה עושה, איך אומרים? הכל בזמן הנכון, במקום הנכון, בדרך הכי טובה. כלומר, הוא שואף להגיע כל הזמן אל הטוב המוחלט. איך? בשכל שהוא קנה, בידיעות שהוא רכש. זה מבחינת הפילוסוף שלנו. וכאילו הם כלים לשכל הפועל. כלומר, הגוף שלנו, כן, של הפילוסוף, הופך להיות משהו שהוא מופעל על ידי השכל בלבד. שכל. תראו להם, כל העולם מודגש, שכל, שכל, מה חסר לנו?
רגש.
רגש, אין רגש. אין, הכל שכל, קר. לכן, נמשיך הלאה.
איך? זה מה שניסו לעשות ביוון, להתנגד לרגש. להתנגד להפוך את המוח לצד השני, כאילו. צריך להיות המוח, את מה שאתה צריך לעשות ישר, הם עשו את זה הפוך, כאילו. שהדברים הכי בסיסיים שיש, הם בכוונה להפוך את הצד השני.
אני לא יודע להגיד אם השיטה ביוון הייתה לנתק את הרגש, כי אנחנו רואים...
כי זה מה שהם עשו.
אנחנו רואים ההיסטוריה היוונית מוכיחה שהיה להם רגישות גבוהה מאוד ליופי.
נו.
זאת אומרת, היה רגש.
אבל האדם הרגיל...
היה רגש, היה רגש חזק מאוד.
גם זה החומריות הבא,
זה החומר. השאלה אבל איפה זה בא. יכול להיות באמת שפה, אתה כמו שאתה אומר, אתה מנתק בין החומריות לבין השכל. אבל פה אומר הפילוסוף שהשכל אמור להוביל את הגוף, כלומר חומרי, לעשות כל דבר רק לפי השלמות שלו, לא משהו אחר. אז אני לא יודע אם הם לגמרי יתקורא משהו. אבל כן, כי כיוונו הרבה להפעלת השכל. אנחנו רואים שגם ביוון, רוב העם היווני לא היה פילוסופי. הייתה קבוצת פילוסופים, אבל רוב העם היה, לפי תפיסת הפילוסופים, אנשים חסרים. אין להם את היכולת, לכן הם לא פילוסופים. אין להם שום תכונה שיכולה לסייע להם להגיע למדרגה הזו. אז הם היו פחותי העם, והיה את האליטה שקראו לה פילוסופים. אז זה יכול להיות גם מלך יוון. אם עניינו לא היה להתפלסף, להיות במסגרת האליטה הפילוסופית, אז הוא אדם חסר. נכון שעכשיו הוא מלך בשלטון בידו והכל בצדר. אבל מבחינת השלמות הוא חסר. הוא לא מסוגל להגיע לזה. לכן ממשיך הלאה, הפילוסוף אומר, לא לשכל ההיולי הנפעל. מה זה שכל היולי? כלומר שכל רוחני, משהו שהוא נפעל, אשר היה מקודם משתמש בו, והיה פעם קולע ופעמים מחתיא. כלומר, אדם הרגיל עושה פעולות, לפעמים זה מצליח לא טוב, לפעמים לא מצליח. לא, הפילוסוף, שישלים את כל ידיעותיו, זה קולע תמיד, הכל פיקס. תמיד אני אוהב להשתמש בסיפור ידוע, שאפשר להתפעל ממנו בהשקפה ראשונה. כאשר מדובר על אריסטו, שהגיע אליו אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, כבש כמעט כל העולם, היה איש מבחינת יכולות בלתי מוגבלות. וסיפרו לו עליו שהוא באמת אדם ברמות מאוד גבוהות של פילוסופיה, של מידות, של... האדם הזה היה עני מרוד בבחירה.
שבתוך ה...
והוא גר בתוך חנית. זה היה בית שלו, כן? היה הולך לישון בתוך חנית. זהו, כל עולמו היה עולם מאוד צנוע, לא ראה בשביל כל הדברים האחרים צורך, זה בהבנות השכליות שלו.
מי זה?
ואריסטו.
אריסטו.
כן, הרמב״ם מזכיר אותו בדבריו גם כן בספרה. כי האדם באמת שעשה עבודה מאוד רצינית בשכל. ולמעשה עומד לו אלכסנדר מוקדון והוא בתוך החנית. והוא אמר לו, תשמע, שמעתי עליך דברים כאלה וכאלה וכאלה, אני אלכסנדר מוקדון, מלך של העולם. תגיד משהו שאתה רוצה ואני אתן לך, אין שום דבר שיכול למנוע ממני לתת לך, יש לי הכל. אז אמר לו אריסטו, טוב, אתה מוכן טיפה לזוז, אתה מסתיר לי את השמש. כלומר, עכשיו, בהשקפה הראשונה זה וואו, איזה איש ענק, כן, בהשקפה שנייה, זו גסות שאין כמותה. זו גסות. כלומר, אתה אומר למלך שמדבר איתך, ואתה אומר לו, תזוז, אתה מפריע לי, יש בזה מין הגסות. גסות הדעת, זלזול אפילו. זלזול. אז היות ואני לא הייתי שם ולא הייתי נוכח אלא רק לפי הספר, יכול להיות שהיה עוד דו שיח נוסף, אבל התשובה הזו היא מלמדת לשתי פנים. וזאת המדרגה, אומר הפילוסוף, התכלית האחרונה מיוחדת לאדם השלם. כלומר, האדם השלם, מטרתו בעולם הזה, הרי אין לו קשר לאלוהות, נכון? אז מה הוא עושה פה בעולם? בשביל מה הוא פה? לפי הפילוסוף הוא פה לא בשביל לאכול ולשתות, זה ודאי ש... אבל זה רק צורך צדדי. אז אם כן, בשביל מה הוא פה? לפי דעת הפילוסוף, מטרת האדם בעולם זה להגיע למה? לשלמות השכל. שיגיע לידיעות מנוקות, בדוקות, מבוססות, אמיתיות, כמה שרק אפשר. קבעה זה משפיע על הגוף שלו, על ההנהגות שלו, על המעשים שלו, שיהיו תמיד הכי טובות בעולם בכל מצב, בכל תנאי שהכל יהיה 100%. זה קולע תמיד בלשון הפילוסוף. תמיד 100%. אחרי, המשיכה לפילוסוף, התכונה הזו לאחר שיעשה האדם השלם, אחרי שתעשה נפשו מתוארת מן הספקות, משאלות, משיגה החוכמות על אמיתתן. עד באמת מגיע לאמת. ותעשה כאילו עם מלאך, הכל בכאילו, כלומר אין מלאך, אין קשר בין אלומת עליונים לאדם, אבל הוא כמו מלאך. מה פירוש מלאך? שתהיה מדרגה נמוכה מן המדרגות המלאכיות הנבדלות מן הגופות. כלומר, נכון, אנחנו בגוף, לכן יש הבדל קטן מאוד בינו לבין מלאך. מלאך הוא ללא גוף, הוא עם גוף, זה כל ההבדל. אבל מדרגה, שהדברים המלאכים, אנחנו מדברים, בבקשה, אנחנו מדברים על מדרגה של שלמות, נכון? מלאך משלם, הוא מוכני, מובדל. והיא מדרגת השכל הפועל. כלומר, לפי הפילוסוף, מה זה מלאך?
זה אני.
השכל של האדם, השלם, זה מלאך. זה מוכני. כן, השכל הוא מוכני. לא, המוח הוא מסרים. הוא המלאך שבמדרגתו למטה מן המלאך, הממונה על גל הירח. כלומר, יש תפיסה ידועה, שעל כל מוכב, על כל דבר, יש מלאכים ממונים. שהעסק הזה יעבוד, כן, הם משגיחים, כן, מנהלי עבודה, שהעסק יפוק, והם שחלים מופשטים מן החומר, קדמונים עם הסיבה הראשונה. כלומר, הם לא נבראו, והיות והאלוהים הוא קדמון, והעולם הוא קדמון, תמיד היה גם הבאים היו. אבל הפילוסוף נמצא במדרגה אחת נמוכה מן אותם מלאכים הקדמונים, כן, שתמיד היו. ואינם יראים הכיליון לעולם, מי הם, הכוחות הרוחניים ההם, המלאכים וכו', הם תמיד יהיו. ותעשה נפש האדם השלם באותו השכל דבר אחד. אז האדם המדרגה הזו שהוא הופך להיות כל כך קרוב למלאכיות, הוא חושש ממשהו בעולם? לא מטריד אותו. הוא לא חושש מאובדן, מכיליון, מכלום. למה? כי הוא במדרגה של כמעט מלאך. מלאך לא חושש לזה. לכן באמת אריסטו יכול להגיד לו, תזוז, זה מפריע לי, אני צריך את השמש, קר לי, תזוז. זה מה שחסר לו בעולם. והחיסרון הזה הוא חיסרון זמני, הרגע, כי הסתרת לי אותה. תזוז, תודה רבה, יש לי את הכל, מה יש לי? חבית, מה לי? לא רע לי כלום. אתה רץ, מחפש בכל העולם, כובש ובוזז ולופיח. כי מה? כי יש לך בעיה, אתה אדם חסר.
תמיד חסר.
אתה כל מה מרגיש חסר, אתה רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, אני לא רוצה כלום, אני בחבית טוב, אני שולם, הכל פיקס, תזוז. ממילא, ותעשה נפש האדם השלם ואותו השכל דבר אחד, ולא יחוש לחיליון גופו ואיבריו, מה אכפת לו? אז הוא יהיה נכה, אז הוא ימות, זה לא מעניין את הפילוסוף, למה? הואיל וכבר נעשה הוא והדבר אחד, כלומר הוא והכוח הרוחני נהיו אחד, אז הוא דבוק ברוחני, הוא דבוק בשכל, הגוף זה רק משהו שמפריע לו, אז לא אכפת לו. אז הוא יכול לעצום, הוא יכול ליפול, זה דברים דדים, שולים, אין להם שום ערך. זה שום דבר, הוא לא מתייחס לזה בכלל. והיה נחת לנפשו בחיים. כאווה, הגיע לשלמות, זה הנחת של הפילוסוף, הגיע לשיא המעלה של האדם. תחילת הפילוסופיה, מפני שנהיה מיקת הרמס, ואספיקלפיוס, וסוקרטס, ואפלטון, ואריסטו. כלומר, למעשה הגיע למדרגה של הפילוסופים, גדולי הפילוסופים היוונים, כן, שכל עניינם היה דבקות וחקירה בשכל, להגיע לשלמות בשכל. וממילא זה השפיע על חייהם, כן.
טוב, גם
לא. לא, אני אגיד לך למה לא. יתר על כן, יותר, הוא והם, כל מי שהיה במדרגתם, והשכל הפועל דבר אחד הם, כלומר, זה מין אליטה כזאת. של מושלמים, וזהו אשר יכונה, ופה כדי שלא ייפול, הרי אין אל שמשגיח, אין אלוהים שנותן אור אלוהים, כמו שהוא קרא לזה קודם, לכן הוא חוזר בסוף דבריו ואומר, וזהו אשר יכונה, כלומר אנחנו נותנים את זה למין מגמה, אנחנו מכנים את המגמה הזאת, כן? נותנים לה כינוי, לא שזה באמת, אנחנו קוראים לה רצון האל, כלומר זה באמת התכלית של האדם בעולם, להגיע לשלמות הזאת. עכשיו תבין למה זה לא נכון. כי למעשה האדם כזה הופך להיות מה? אנציקלופדיה. יש לו ידיעות אין סוף, כן? זה מסודר לפי ערכים. א', ב', ג', כן, לפי נושאים. אבל הוא הופך להיות אנציקלופדיה, הוא לא חי את החיים. החיים בעולם הזה נועדו,
אבל אנחנו אמרנו ש...
נועדו לחיות אותם. לחיות אותם, להשתמש בהם כמו שצריך, אבל לא להתנתק מהם. כלומר, הפילוסוף רואה בכל הדברים שהם חומריים, כן? משהו שמנוגד, מנגד את היכולת להגיע לשלמות השכלית. לכן, בשלמות השכלית, בתפיסה הכוללת של הפילוסוף, הוא מתנתק מחיי המציאות. האדם הזורם, שלא חושב ולא רואה את הכל ולא בוחן את הכל ולא עושה את הכל, על פי כל הכללים כולם, הוא אדם חסר בלשון הפילוסוף. אדם כזה לא חי את העולם הזה. העולם הזה נברא שאדם יחיה בו. אז אותם האנשים שכן חיים אותו, נקראים בעיני הפילוסוף אנשים חסרים. והוא שמתנתק מהדברים הללו, ועסוק יותר ויותר רק בצד השכלי שלו, וכל שאר הדברים הם רק כדי שהגוף שלו, איך אומרים, יחזיק את השכל, זה לא חיים. ומה יש לך פה לעשות בעולם? מה הצורך להביא אותך לגוף? כדי שתגיע למדרגה המלאכית שקראת לה, כן? השכלי השלם, זה לא מסתדר. אבל זאת שיטתם של הפילוסוף. כלומר, אדם שטועה, לפי הפילוסופים, אדם שלא הולך בדרכם, שלא חי בתפיסה הזו שיש אל שברא עולם ושכח אותו, אין לו קשר, שאין שום דבר בין האדם לבין הבורא, וכל אחד חי במגמה להיות שלם בשכלו, אדם כזה, בראיית הפילוסופים, חי כל חייו במה? בטעות.
שקר.
כן, זאת אומרת שרוב האוכלוסייה בעולם, לפי שיטת הפילוסופים, חיים בטעות.
אבל עדיין השיטת הפילוסופים קיימת?
היום הפילוסופיה, יש פילוסופים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. שתשמע, יש דבר אחד חזק מכל דבר במציאות, והיא המציאות. כן? אתה יכול לראות אנשים שהם פילוסופים חכמים מאוד, כן? ולעומתם אנשים שהם אנשי יום-יום, שהם אוכלים ושותים וכו' וכו' וכו', וביכולת השכלית שלהם, בניתוח של דברים שכליים, הם לא פחות מהפילוסוף שמתנתק מכל ערכי החיים. כלומר, המציאות היא מוכיחה יותר חזק מכל דבר. כן? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להתווכח על מה שאתה רוצה, בסוף יש מציאות, המציאות היא עובדה. על עובדות אתה לא יכול להתווכח, אי אפשר. כן, אתם זוכרים פעם, דיברנו על זה, שאם אנחנו נראה פרה עם כנפיים, והיא עפה מעלינו, כל העולם כולו יעמוד ויגיד שאנחנו לא נורמלים, אבל אנחנו לא נזוז מדעתנו. כי זאת עובדה, אני ראיתי. הדבר שאתה רואה דבר ואתה מוכח, אתה לא יכול להתווכח, אבל זה איזשהו תועלת מבחינתי. כן? אני לא זז מדעתי, תגיד מה שאתה רוצה. לי, אצלי זו עובדה. ממילא, הפילוסופיה היא נמצאת במגמה הזאת. כלומר, האפשרות לתקן, מספר דקות האחרונות שנשאר לנו. כלומר, לפי הפילוסוף, אין אפשרות לתקן. אדם נולד חסר, הוא יישאר חסר. זהו. אין לו את התכונות האלה. זה היה שתואל הפילוסוף בהתחלה. אין. יש כאלה שנולדו חסרים, ולעד יהיו חסרים. דבר שלא מתקבל על אדם. דבר נוסף, שלמות של האדם, מה? קרטונים.
נו בסדר, זה לא שזה ממש מופרך.
זה מופרך? מדבר בשכל.
בסדר, יש
הבדל.
בסדר, היום יש הבדל בין זוג אנשים, ככה בין דם אחד בין דם אחר, יש הבדל ביניהם.
כן, כן, נכון. הוא לא מדבר פיזית, הוא מדבר שכלית.
נו, זה מה שאני אומר.
קח את הבן אדם.
זה יצליח מאוד בלימודים, זה יכול להיות שלא.
לא, זה לא הכוונה שלו. קח את האדם החסר הזה. שאמרת שאין לו יכולת. תן לו את כל היכולת והכלים ללמוד, להחכים, לחקור, והוא רוצה, הוא ישלים.
כן.
זהו, הפילוסוף אומר לא.
בסדר, אבל אולי הפילוסוף מתכוון שדווקא תלוי, אם אתה תיתן להם באותו כמות, אז
לא,
זה יצליח שמונה.
לא, בוא נקרא לך את המילים שלו, תראה שהוא לא מתכוון. הוא אומר, לכל איש מאישי העולם, סיבות שבהם יושלם. כלומר, כל אדם ואדם בעולם, הוא יכול להתקדם בדעותיו, בשכלו. אבל, שים לב, איש אשר נשלמו סיבותיו בשלם. כלומר, יש לו את כל התכונות, הוא נולד עם זה. בפוטנציאל, ויש איש אשר חסרו סיבותיו בחסר, הוא נולד חסר לעולם. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, עובדתית לא נכון. כך אדם שלא למד קרוא וכתוב, תושיב אותו, למד אותו קרוא וכתוב, הוא יודע לקרוא ולכתוב. זאת אומרת, הוא כן יכול להשלים. אצל הפילוסוף זה לא יכול להיות דבר כזה. האדם הזה יישאר חסר כל חייו ויהיה פגום בעניין הזה. לכן למעשה הפילוסוף טוען שהשלמות השכלית היא זאת שמביאה לשלמות המעשית, כן. והטענה הזו היא נכונה או לא, מה אתם אומרים?
לא.
לא בהכרח. זה שאני לא יודע את כל פרטי המעשה בשכל, אבל אני יודע את פרטי המעשה בפועל, מה אני מתחייב, אז אני יכול לעשות אותם גם בלי להבין אותם. זה לא מחייב את הבנת השכל, זה מחייב את ידיעת הפרטים. אז זה אחד. לפי הפילוסוף, רק אדם כזה הוא באמת אדם שראוי להיות המכונה אדם שלו. אוקיי? תעשו לכם סימניה במילים לפיכך בקשהו. יש לכם מכולם שם. זה בעזרת השם יהיה בשיעור הבא. כל טוב.
תודה רבה.